ערב טוב. אנחנו נעסוק היום בנושא שלפי דעתי אנחנו חיים אותו המון ואנחנו מתלבטים בו הרבה, זה החינוך למצוות. איך מחנכים ילד לקיים מצוות? הרי יש לנו לכולנו איזושהי מגמה. מגמה שהילדים שלנו יעתיקו ממנו, מאיתנו, יקבלו מאיתנו את קיום המצוות. ואנחנו מנסים להעביר להם את זה, לפעמים בכפייה, לפעמים בדרישה. והשאלה איך חז"ל כיוונו אותנו אל חינוך למצוות. ואני רוצה לגעת בכמה עקרונות, ננסה ככה לפשט אותם עם דוגמאות, עם השתתפות שלכם, ומתוך זה לנסות ולהבין את הדרך הנכונה. אני רוצה להתחיל בגמרא במסכת סוכה. הגמרא מתארת ואיזשהו עונש שאחד מבתי הכהונה קיבלו. בית בלגה קיבלו עונש, תכף נראה מה העונש שהם קיבלו, אבל הגמרא אומרת למה הם קיבלו את העונש. מעשה במרים בת בלגה שהמירה דתה, והלכה לסרדיאטוס ונישאה לסרדיאטוס, אחד ממלכי יוונים. מסופר על אחת מבנות אותו בית כהנים, בית בלגה, שהיא דרדרה, עזבה את התורה והתחתנה עם אחד מקציני מלכי היוונים. כשנכנסו יוונים להיכל הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלם ממונם של ישראל? נכנסה לבית המקדש, בהתה במזבח ובמין התרסה כזאת כלפי ישמעאל, היא אמרה עד מתי בעצם אתה מבזבז את הכסף של עם ישראל. כששמעו חכמים בדבר הענישו את בית בלגה, הענישו את משמר הכהונה. מה הם עשו? קבעו את הבעתה וסתמו את חלונה, כמה פריבילגיות או כמה אמצעים שיש לכהנים בעבודת בית המקדש, הם הענישו את הבית הזה, שלהם אין את זה. שואלת הגמרא, אם היא המירה דתה, משום הבת מענישים את האבא? מה האבא השם? הבת שלו, מה לעשות, הידרדרה, עזבה את התורה ומצוות, מה אתה רוצה מהאבא? אומרת הגמרא משפט שהוא צריך להיות משפט יסודי בחינוך למצוות. אמר אביי, כדי אמרי אינשי, כמו שאומרים האנשים, שוטה דיינוקה בשוקה או דאבוה או דאמא. שטות שילד אומר בשוק, זה בא או מאבא או מאמא. כלומר חז"ל באים אומרים לך, דע לך יסוד. החינוך למצוות הוא אצלך בבית. אחר כך הגמרא מוסיפה עוד דבר, ומשום ההורים כונסים את כל בית משמר הכהנים, אמר אביי, אוי לרשע ואוי לשכנו, או טוב לצדיק וטוב לשכנו. אבל זה כבר מעגל חברתי שאנחנו לא נעסוק בו היום. אני רוצה לעסוק כרגע בסוגיה הראשונה, במקום הבית. יש בתים לפעמים שמעבירים את האחריות על החינוך למצוות, על החינוך לתפילה, מעבירים את זה הלאה. שבית הספר יעסוק בזה, שהמורים ילמדו את זה. באה הגמרא ואומר לך, דע לך, היסוד המשמעותי ביותר בחינוך בכלל ובפרט למצוות, ותכף נבין למה למצוות עוד יותר, זה בבית. שוטה דיינוקה בשוקה או דאבוה או דאמא. מה שהילד עושה ברחוב, בשוק, זה בא או מאבא או מהאמא. האמירה הזאת של חז"ל, יש לה רלוונטיות הרבה יותר גדולה במצוות, מכיוון שהחינוך למצוות זה לא חינוך לנקודה. זה לא, אני מחנך את הילד, איך אוכלים שקים ומזלג. זה ודאי המצוות הן יורדות לפרוטות, אבל יש קודם כל מגמה. אני מחנך את הילד איזושהי מגמה, וזה רוח. את הרוח הזאת, זה קודם כל מה הרוח של הבית. תכף נפרר את זה יותר. בבקשה.
פעם עיקר החינוך היה בבית, אבל היום כן יש לך אפקט של חברים, אפקט של בית ספר, אפקט של מחנכים, זה לא רק הבית.
אני מסכים. מה שאתה רוצה לומר זה שהיום בית זה מושג יותר רחב. זה נכון. לא, בית היום...
זה שטות שילד אומר, זה גם כי הוא שמה.
זה גם כי הוא שמה, נכון. כי בית היום, בית חינוכי, זה מושג יותר רחב. אבל עדיין, אצל ילד, וככל שאתה לוקח את השנים הראשונות של הילד, הטבעיות של מה מקבל אצלו חותם בנפש, זה הבית. זאת אומרת, הנפש שלו בנויה הרבה יותר לקבל את ההתנהגות של אבא, את ההתנהגות של אמא, לחקות אותם. זה הרבה יותר טבעי לו. ומצוות זה רוח, זאת אווירה, זה חיקוי שהוא צריך לקבל מההורים. ולכן, אם אני לוקח סתם, בוא ניקח כמה דוגמאות. כיבוד הורים. כיבוד הורים, איך מחנכים ילד לכיבוד הורים? מבחינה מעשית זה מאוד קשה ללמד ילד כיבוד הורים. אפשר ללמד אותו מצוות מעשיות, אתה לא יושב במקום של אבא. אתה לא אומר לא, אתה לא... אבל זה לא מסתפק בזה. כיבוד הורים זה בעצם רוח. איפה הילד מריח רוח של כיבוד הורים? כשהוא שומע אותך מדבר עם ההורים שלך. כשהוא רואה איך אתה מקבל את ההורים. עכשיו זה בבית הספר הוא יכול לקבל דרשה שלמה על כיבוד הורים. וללמוד את הלכות שולחן ערוך על כיבוד הורים. אבל את המהות, את הרוח של המצווה הזאת הוא לא יקבל שם. הוא יקבל כשהוא יראה איך בבית שלו מכבדים את ההורים. נכון, מצוות ואהבת לרעך כמוך, מצוות הכנסת אורחים. ילדים מזהים ניואנסים. הרבה יותר, צריך לדעת כלל, ילד מושפע הרבה יותר ממה שהוא רואה מאשר ממה שהוא שומע. אני יכול לעשות דרשות מפה עד הודעה חדשה, בשורה התחתונה הילד ראה משהו אחר, את זה הוא זוכר. חז"ל אומרים, גדול שימושה מלימודה, פירושו של דבר, דע לך, המעשה שאתה עושה הוא הרבה יותר גדול מהלימוד. והילד מושפע מזה. ולכן אני רוצה לחנך למצוות הבית, קודם כל צריך לדעת שהאחריות היא אצלי. האחריות וסימני השאלה שאני צריך לשאול, אם הילד שלי לא מתפלל, לא נועה ככה, לא... תשים אותם קודם כל על עצמך. שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאמא. ניתן לכם דוגמה, יכול שסיפרתי אותה פה באחד השיעורים, בהקשר אחר, אבל היא רלוונטית מאוד לפה, לרוח שאדם חווה בבית. סיפור ששמעתי מהרב רפי פוירשטיין, על נער שמגיע אליו, נער כבר בוגר, שמגיע אליו ואומר לו, אני רוצה לעזוב את הדת. לא רוצה לקיים יותר תורה ומצוות. טוב, למה אתה בא אליי? אני צריך את העזרה שלך. מה העזרה? אתה תלך תספר להורים שלי. מין פלונטר כזה שהוא שם את הרב, ביקש מהרב רפי שיספר להורים שלו. אמר לו הרב רפי, אני מוכן בתנאי אחד. שמהיום כששאלו אותך אם אי פעם היית דתי, סיפרתי את זה אני חושב, אם אי פעם היית דתי, תגיד לא. הילד, הנער הזה התחיל להתווכח, ואז בעצם דרך זה, לספר את הסיפור בשלמותו למי שלא שמע אותו, הילד התחיל להתווכח, למה שאני אגיד ככה וכולי, הרי הייתי דתי. הרב רפי אמר לו, תשמע, זה התנאי שלי, אתה רוצה בבקשה, אתה לא רוצה לא. ותוך כדי הוויכוח, בשלב מסוים, בעצם הרב שאל אותו, אתה היית דתי? כן. שמרת שבת? כן. מה זה אומר שבת? והילד התחיל לומר, שבת, איך הייתה השבת אצלי? קצת עיתונים, קצת מנוחה, קצת ארוחה, קצת... אמר לו, בעצם אף פעם לא חווית שבת. איך נראתה תפילה? תיאר לו תפילה. אמר לו, בעצם אף פעם לא התפללת. כלומר, הילד הזה אף פעם לא חווה מושג של דתיות. עכשיו, מי אחראי על החוויה הזאת? הבית שלו. הבית. מי יצר לו את שולחן השבת שלו? ההורים שלו. האהבה היא שלו. ולכן, שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאמא, פירושו של דבר, דע לך, לך או עליך האחריות לרוח המצוות. ותוריד את זה לפרוטות. כלומר, ההורים צריכים לעשות, הייתי אומר, אפילו איזשהו מבחן עם עצמם. לקחת רשימה. מה המצוות שאני רוצה לחנך את הילד שלי? אני רוצה לחנך אותו לתפילה, אני רוצה לחנך אותו לכיבוד הורים, אני רוצה לחנך אותו להכנסת אורחים, אני רוצה לחנך אותו לשמירת שבת. עכשיו, הצד השני של הרשימה הזאת, איך אני יוצר את האווירה הזאת בבית? האם האווירה הזאת משודרת אצלי בבית? אם היא לא משודרת, אני לא יכול לצפות שזה יקרה. אני לא יכול להגיד, טוב, הבן שלי צריך ללמוד לכבד אותי, כי זה כיבוד הורים. בסדר, מה שיש לי עם אבא שלי, הפלונטר שיש לי עם אבא שלי, זה לא קשור אליו. לא, זה קשור אליו. זה קשור. הילד שלי צריך ללמוד להתפלל. אני כבר, זה לא, אצלי זה כבר לא קיים. אני כבר זקן מדי. זה לא יפעל. לכן היסוד הראשון הוא שוטה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאמא. הכלל השני הוא החינוך לכן. הרבה פעמים החינוך הדתי שלנו הוא הרבה יותר חינוך ללא מאשר חינוך לכן. וזה יוצר בעיה מהותית. בוא נחשוב רגע. מה המפגש הראשון של ילד עם שבת? אסור. מוקצה. כלומר, ילד פוגש את שבת בתור, לא, לא, זה אסור. זה מוקצה. תחבא את המחשב. תכניס את הצעצוע הזה. אגב, אחרי מוקצה, מה המילה השנייה שילד לומד בשבת? לחלל. אחרי? הבדלה. מתי הבדלה? הילד כבר בציפייה שהשבת יסתיים. כלומר, המפגש הראשון שלו עם המצווה, ולא רק עם זאת, מה המפגש הראשון של ילד עם הלכות כשרות? אסור. אגב, תנסו לחשוב בנפש. אם אני עכשיו מבקש מכם להסביר לאדם חילוני איך מקיימים שבת, מה תגידו לו? מה אסור לעשות? נכון? אני בא ואומר, תשמעו, אני רוצה לשמור שבת. טוב, תשמע, אז תדע לך, אסור להליק את האור, אסור לנסוע במכונית, כלומר, לימדתי אותו בעצם איך לא מחללים שבת. לא לימדתי אותו איך שומרים שבת, או איך מקיימים שבת. בבקשה.
כי זה קשה להעביר רוח, צריך לחוות את השבת בשביל להעביר את הרוח.
אני מסכים.
אתה צריך לעבור פרקטיקה מסוימת, ואז הרוח נכנסת. תוך כדי זה שאתה מקדש את הבית, מקדש את השבת.
מצוין. לכן, אם אני בא עכשיו לגדל אצל הילד שלי, חיבור למצוות, והבניין הראשון של המצוות שהוא מקבל, הוא אסור, 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 בנפש שלו יש אוטומטית ריחוק, ריחוק מהמצוות. ולכן אני צריך לברר טוב טוב גם הלכתית וגם רעיונית על מה אני אומר לו ועל מה אני לא אומר לו. לא על כל דבר אומרים לא. גם אם נכון, לך זה אסור. שאלה ממתי מתחילים להגיד לילד על מוקצה מוקצה? שאלה? על איזה סוג של מוקצה? ממתי? ילד בן 3 שלוקח צעצוע מוקצה, לא צריך לצעוק לו מוקצה. לא קרה שום דבר. אם הוא ייקח פרוסת חזיר והוא עומד לאכול אותה, צריך לעצור אותו. אבל בדרך כלל זה לא אמור לקרות בבית ממוצע. בבית ששואף לחנך לתורה ומצוות. עכשיו, בוודאי צריך גם לדעת מה אני בונה כפלוס. מה אני בונה כדי שילד יאהב את השבת? האם אני בונה ממתק שבת? האם אני בונה, אצלנו למשל, עשינו עם הילדים, וזה ככה תפס מאוד, מסיבת הבדלה. אחרי ההבדלה יש זיקוקים ויש...
אתה ישר עובר להבדלה.
לא, לא. אז אני... אני אלך איתך לערב שבת. אני אלך בערב שבת, אנחנו לא כל שבת מצליחים לעשות את זה, אבל עושים להם עונג שבת. לפני השבת, שעה לפני, מכינים, הילדים מאוד אוהבים.
שעה לפני זה השעה.
שעה לפני.
אמרתי, אתה חייב לספר קצת שונות מהקהל.
קודם כל, אגב, תחשוב איזו חוויה יש לילד מהשבת, לילד קטן, שכניסת השבת באופן קבוע זה רגע היסטריה בבית. איזה טעם יש לו של השבת. לעומת זאת...
זה מסורת שעוברת מדור לדור.
לא, זה לא מסורת שחייבת לעבור מדור לדור. אפשר. זה אתה יכול להילחם נגד המסורת הזאת. כולנו יודעים שמעשית זה אפשרי. אנחנו מכניסים שבת גם בשבת חורף. ההבדל בין שבת חורף ושבת קיץ הוא הבדל של 3 שעות. זה נכנס ב-4, זה נכנס ב-7. 3 שעות זה הרבה זמן. אפשר להחליט שכל השנה פחות או יותר כמו שבת חורף. אני יודע, זה קשה. אנחנו מנסים את זה כבר שנים, לא כל שבת אנחנו מצליחים. אבל בשבתות שאנחנו מצליחים, והילדים כבר יש להם תפריט. הם יודעים שבעונג שבת הם מכינים לעצם פופקורן, הם יש איזה גלידה טובה, וקצת שמים שירים, זה משהו אחר לחלוטין. זה רגע משפחתי שמחכים לו. לא עשינו את זה בכניסת שבת. אחרי ארוחת שבת, האם ילדים יודעים אחרי ארוחת שבת, יש עכשיו חצי שעה, שעה, ההורים הם שלנו, בגיל קטן, למשחק חברה. ההורים הם שלנו למשהו שנותן עומק של חוויה מיוחדת לשבת. או שהשבת נשארת במוקצה והבדלה. עכשיו, זה נכון, אגב, לכל החגים. בכל רגע אני בונה את הצד החיובי. הרי בוא נבין רגע, מה זה הצד השלילי? מה זה הלא הזה? הלא, מקורו, אגב, הובא מבריאת העולם. הלא הוא מהות הנחש, הוא מהות היצר הרע. אני רוצה רגע להחזיר אתכם לסיפור אדם וחווה. ריבונו של עולם בורא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, ושם אותם בגן עדן. מה הוא מצווה עליהם בגן עדן?
לא לאכול מיצד
הרע. תודה רבה. ריבונו של עולם, לכאורה, על פי מה שכולנו זוכרים, מצווה אותם לא לאכול מעץ הדעת. זה בדיוק הסדר שהיצר הלביש לנו על הסיפור הזה. ריבונו של עולם מצווה על האדם, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. מכל עץ הגן אכול תאכל. מה אתה צריך לעשות? לחיות. ליהנות. מותר לך, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אלא מה? באמת היצר הופך לנו את הסדר. אגב, קחו ציורי ילדים על גן עדן. ואני עשיתי את הניסוי הזה גם על מבוגרים. הכנסתי לפעמים לכיתה של מבוגרים באיזושהי השתלמות, אמרתי, ציירו את גן עדן. רוב האנשים מציירים כמה עצים בגן עדן? שניים.
עץ הדעת.
עץ הדעת ועץ החיים. כמה עצים היה בגן עדן? אין סוף, מיליוני עצים. ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. עכשיו, מי שגם כבר שם הרבה עצים, איפה הוא שם את עץ הדעת? במרכז. מי החליט שזה במרכז? מי החליט? התורה לא כתבה שזה במרכז. התורה גם לא כתבה שזה העץ הכי יפה. יכול להיות שזה היה איזה עץ מכוער שם בפינה רחוק רחוק, בסוף הגן. אלא מה? היצר הופך את הדברים. יש גן עדן, יש שני עצים בגן, זה מה שיש. כלומר, כמה אחוז אסור? 50 אחוז. 50 אחוז. זה בדיוק מה שעושה הנחש. והנחש היה הרום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. אומר הנחש, איך אתם חיים אתם הדתיים? איך אפשר לחיות? אסור לאכול כלום. הכל אסור. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. מה אמר לכם אלוקים? הכל אסור. מה עושים בשבת? כלום. יש דתיים שאתה שואל אותם, מה אתה עושה בשבת? תקוע. עכשיו, אגב, זה תהליך מאוד לא פשוט. אני זוכר, בתור חייל, הייתי חוזר יום ראשון מחופשה בבית, עכשיו נפגשים החבר'ה בצבא. מה עשית בשבת? הוא מתאר, הלכתי לפה, הלכתי לים, הלכתי משחק כדורגל, יצאתי עם החבר'ה. מה אתה עשית בשבת? הייתי בבית. ומה עשית? לא עשיתי כלום. מוצאי שבת עשיתי. מה? עד מוצאי שבת היית תקוע. עכשיו, אם התחושה הזאת נמצאת בתוך הבית, אז באמת שבת זה עונש. עכשיו, אנחנו כמבוגרים זה כבר לא עונש, כי סוף סוף אפשר קצת לנוח, סוף סוף אפשר לחבות את הפלאפון, אבל הילד לא נמצא במקום הזה. הילד נמצא במקום אחר לחלוטין. הילד נמצא במקום הזה, שהנחש אומר לו, מה זה זה? אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן? ואז מה עונה האישה לנחש? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי העץ הגן נאכל. יש כמה עצים שאפשר לאכול, ותראו את התיאור שלה, הוא מפרי העץ אשר בתוך הגן. פתאום העץ, הדעת הפך להיות העץ. אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. פן תמותון. הוסיף האיסור, ופה תחילת נפילתה. ואז, ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם, נותן לה תיאורים, ואז תראו מה משתנה אצל האישה. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. פתאום העץ הזה מקבל את כל הסופרלטיבים הללו, מה קרה? פתאום המשחק המוקצה הזה, זה המשחק שהילד הכי אוהב. זה המשחק שהכי קשה לו, כי הפכת את זה לעיקר. ולכן, הראשר הירש, באמירות החינוכיות שלו, אומר שצריך מאוד 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 למעט באמירת לא. כשאתה כבר אומר לא, הלא שלך צריך להיות לא נחוש. יש לא. אבל תחשוב הרבה מתי אתה אומר לא, על מה אתה אומר לא ובאיזה שלב אתה אומר לא. ילד בן 3.5 שרוצה לשתות שוקו מיד אחרי שניצל, לא צריך להגיד לו לא. לא צריך להגיד לו לא, תשטוף את הפה ותאכל. זה בסדר גמור. הוא בן 3, הוא לא צריך להפריד יותר מאשר הפרדה בין זה לזה, לא לאכול אותם ביחד. הוא מסוגל לזה נפשית. הוא לא יפתח שנאה אל הקשרות. אבל אם תיקח ילד בן 4 וכבר תתחיל לשמור לו 6 שעות, שמבחינתו 6 שעות זה בעצם חיים שלמים, אתה יצרת לו איפשהו בנפש תודעה המצוות, זה עונש. ולכן אם אני מסכם את הכלל השני, אמרנו הכלל הראשון הוא לזכור שהחינוך של המצוות קודם כל מתחיל אצלי בבית. מה האווירה? השוטה דיינוקה בשוקה עוד אהבוה עוד אימא. הכלל השני הוא אני צריך לשאוף לחינוך של כן. כן בשבת מותר לך. כן בשבת המשפחה נפגשת. כן מותר לאכול את זה. כן מותר. לפעמים יש גם אסור. אבל אני נזהר על מה אני אומר אסור. אני נזהר על פי המדרג החינוכי שתכף ניגע בו. ואני נזהר שיהיה איזון נכון. זאת השם, שבוע הבא ניגע בעוד יסודות.